זה מה היום בחודש?
זה
היה... יש לנו בקף וב בשבט את התז, יש לנו באלף באדר את השח. שניהם נושא כלים מאוד חשובים על השולחן ערוך. לקחתי בכוונה את חלק א', כי יש בו את כל העניין של ההקדמות. אז התז ממש מופיע כמו רשי על השולחן ערוך בצמוד, וככה גם ביורה דעה, בחושן משפט יש לנו גם את השח, ובעצם שניהם נושא כלים מאוד מאוד חשובים. מי הם? התז זה בעצם רבי דוד הלוי, שם מוכר, והחיבור שלו נקרא טורי זהב. למה טורי זהב? יש לנו בשיר השירים, טורי זהב נעשה לך, נכון? עם נקודות הכסף. אבל הוא הפך את זה לטור, למה? יש לנו בעצם את הארבעה טורים, החיבור הזה. אלא מה? שהחיבור הזה בהתחלה נקרא מגיני ארץ. איזה חיבור אתם מכירים שקראו למגיני?
מגן אברהם?
יפה. יש לנו את המגן אברהם. אז אתם רואים, יש פה הוצאת פרידמן, עשו לנו, איך אומרים, עשו לנו טובה והביאו לנו צילומים ישנים, שאנחנו רואים כאן שבהתחלה הספר נקרא מגיני הארץ. זה היה החיבור של התז ושל המגן אברהם ביחד. בואו נראה מה כתוב פה, והוא חיבור נחמד על שולחן ערוך, מסור רחב וכו', אשר חיברו שני המאורות הגדולים ביום ובלילה מושלם, מגיני הארץ וכו'. הגאון המופלג בדורו רבי דוד, בעל מחבר ספר טורי זהב, והשני מגן אברהם, המאור הגדול, מעוז ומגדול, המאור אברהם וכו'. זכותם יגן עלינו, וככה בעצם מדפיסו את זה בהתחלה, בתור מגיני הארץ, וקראו לחיבור מגן דוד ומגן אברהם. זה לא נפקא מינה לימינו, אבל אם במקרה יגיע לכם איזה כתבי יד שמגן אברהם, אתה תגידו וואו, החיבור חדש, אז לא, זה, אתם רואים בצד כתוב טורי זהב. בסדר?
זה אותו חיבור בדיוק?
זה אותו חיבור בדיוק, רק שינו לו את השם. המחברים קראו לו מגיני הארץ, זאת אומרת להגן על השולחן ערוך ועל הרמה. ובעצם המגן אברהם נשאר מגן אברהם, והתז הפך להיות תז, טורי זהב. כבר לא קוראים לו לא מגן דוד, והשם של מגיני הארץ טוב, אבל מי הוא היה? הוא נולד ב-1586. כמה זמן זה מהיום?
נו? מתי? 1500?
פחות. 450 שנה לערך. אפילו... אפילו קצת פחות מזה. ונפטר ב-1667. תזכיר לי שבשנה הזאת הייתה גלות מסוימת בתימן. הוא יחסית האריך ימים, כן? האריך עד גיל 80-81. ובעצם, אם אתם זוכרים, דיברנו על הרמה. לא זוכר מי היה. כשדיברנו על הרמה, ראינו שבעצם קהילת פולין הייתה ענייה ודלה בתורה. הרמ"א חי לא הרבה לפניו, כמה עשרות שנים, כן? בלבד. ועד אז הקהילה הייתה מאוד מאוד ענייה בתורה, היה לנו רק את רבי יהושע פלק, ועוד רב אחד של הרמ"א, רבי שלום שכנה. ובעצם הרמ"א הוא פותח את השערים ומקים ישיבה עם אלפי תלמידים, שאותה הוא מממן גם. כי הוא היה צאצא למשפחה עשירה, גם מצד אבי וגם מצד אמו. ואז בעצם כבר קהילת פולין תופסת תאוצה, וכשמגיע עתה אז כבר יש תורה בפולין. אביו גם היה עשיר, היה מפרנסי הקהילה, וכבר מצעירותו הוא מאוד מאוד חריף, מאוד בקיא, כדי כך שאומרים, פשוט זה מתבלבל לי עם השח, כי עסקתי בשניהם, כן, זהו. השעה בקי בעצם בשלושת הבבות, כבר בגיל שבע.
בשלושת?
הבבות, בבא קמא, בבא מציאה ובבא בתרא. מי שהיה רבו זה היה אחיו הגדול, רבי יצחק הלוי סגל. הוא מחבר ספר שוט שנקרא פרי צדיק. וכבר בגיל 23 הוא מתחיל בעצם לשמש בתפקידים ציבוריים. בהתחלה בבריסק, אחרי זה בקרקו. כן, זה ממש התקופה של אחרי הרמה. ובעצם זה דבר בסיסי שצריך לדעת על התז. הוא היה החתן של הבח. בסדר? הרבח היה רבו, ואיך אומרים, ראה בו תלמיד מובחר וחיתן אותו עם ביתו. הבח הוא אחד מנושאי הכלים של הטור. כן, יש לנו את הבית יוסף ויש את הבית חדש, רבי יואל סירקיש. הוא מחתן אותו עם ביתו והוא מפרנס אותו. ויש סיפור מעניין שהוא התחייב לו שהוא יחלקל אותו וכל יום ייתן לו מנת בשר. ויום אחד הבח ירד קצת מנכסיו בגלל שהיו הרבה גזרות על הקהילה היהודית. והוא הביא לו קורקבנים, הביא לו, איך אומרים, חלק מאוד לא בשר. והתז הלך לדין תורה, אמר לו, תשמע, זה לא בשר, תובע אותך לדין תורה, אז יש לה, התחייבת לתת לי בשר. הלכו לדין תורה.
כל יום הוא הבטיח לו, כאילו.
כן. והאבח יצא, נקרא לזה זכאי, או יצא שהדין עם האבח, וזה נחשב בשר. אחרי זה הלכו לתז, שאלו אותו, רגע, מה העניין? למה אתה כל כך הולך על דבר כזה לדין תורה? אז אמר להם שהיה דין למעלה, בבית דין של מעלה, ששאלו את השאלה הזאת ורצו לתת איזה עונש, איזה החמרה בדין לבח. אז הוא אמר, בשביל זה הלכתי לבית דין של מטה, שיחריעו בדבר שזה נחשב בשר, ומעילה גם בבית דין של מעלה, יחריעו שזה בשר, והדינים ירדו מעל הבח. למרות שכאילו זה פחות מזין, או פחות רגילים לאכול את זה. כשהוא עובר לקרקוב, שזה גם היה בית מדרשו של הרמ"א, הוא מייסד שם בית מדרש, ושם הקהילה מעניקה לו. זה כל הפרנסי הקהילה, שהתפקיד של הרב שחי על חשבון הקהילה, זה מאוד היה מצוי בכלל בקהילות באירופה. והקהילה נתנה לו בית מעל בית הכנסת. ובאותו זמן נפטרו לו בניו הקטנים. והוא תלה את זה בכך שהבית שלו, שיש בו תשמיש של כל מיני צרכים ככה נמוכים, שירותים ומקלחת וכדומה, נמצא מעל בית כנסת, זה לא מתאים. הוא כותב את זה בתוך החיבור שלו, בתוך התז, הוא מציין את זה, שהוא חושב שבגלל זה מתו לו ילדיו, אחרי זה הוא עוזב את אותו מקום. אחר כך הוא עובר לגליציה, שם גם הוא חי בעוני. בגלל כל מיני גזרות שמתקיימות באותה תקופה. אם אתם מכירים את פרעות תח ותת, שמעתם עליהם? פרעות מאוד מאוד קשות שהיו בכל אזור פולין ואירופה, וזה בעצם אותה תקופה. גם משך נמצא באותה תקופה, ולכן הבח צריך לגלות ממקום למקום. עד שהוא בעצם מגיע לקהילה שם בגליציה, שם הוא חי בעוני מאוד מאוד גדול, והבח עובר דרכו ורואה באמת את הקושי, הוא כותב לו במכתב, ראיתי את עונייך, הוא מאוד צר לי, כי לא תוכל לשבת על התורה במנוחה. ואז הוא בעצם, הבח היה מאוד מוכר, והוא משתדל עבורו שיתקבל להיות רב קהילה של פוזן. ואחרי זה הוא באמת מתקבל לתפקיד הזה תוך זמן קצר, והוא רב קהילה שם במשך 20 שנה. תקופה מאוד ארוכה. ובשנת 41, 1641, הוא מקים ישיבה חדשה באוסטרה, וכותב, מעולם לא ראיתי קיבוץ ישיבה חשובה כמוה. בין התלמידים שלו זה הנחלת שבעה, רבי שמואל ברבי דוד הלוי. שם הוא גם מחבר את הטז, את החיבור שלו, ואחר כך הוא נאלץ לברוח, הפרעות תח ותת, זה בשנת 48, כן? זה בעצם 7 שנים אחרי שהוא מקים את הישיבה באוסטרה, הוא נאלץ לברוח למורביה. ושם יש סיפור אגדה, איך הם ניצלו. הוא היה הרב של אותו מקום, והוא גזר שיהיה תענית ותפילה בבית הכנסת, ומתוך העייפות ותשישות הוא נרדם. ואז חולם חלום, והוא רואה את הפסוק, וגנותי על העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי. כשהוא מתעורר מתרדמתו, הוא אומר להם, תתחזקו בתפילה, השם יראינו נפלאות בעזרת השם. ואז מסופר שהתותחים הישנים שהיו מסביב לעיר, סביב לאותו מקום שהם היו, וכבר התקלקלו, איך אומרים, במלחמת העולם הראשונה, מתקופה עוד הרבה יותר קדומה, פתאום התחילו לראות כל מיני אבנים וחיצים לעבר האויב, והאויב פחד וברח. יש אומרים שזה מישהו אחר מהקהילה חלם את זה, אבל בכל מקרה זה היה בזכות ולמען דוד עבדי, כן? למען הטס. גם אחרי אותם פרעות של תח ותת הוא עבר כמה נידודים, הגיע לגרמניה, הוא זכה אפילו בתוך הנידודים שלו להיפגש עם השח, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, כי השח הוא קצת יותר צעיר ממנו, והוא חולק עליו בהרבה דברים. בעצם הם שני ברי פלוגתא, אבל צריך לדעת שהיה ביניהם קשר מאוד מאוד טוב. עד כדי כך שהוא מספר, השח מספר, שהוא הגיע אליו לשלושה ימים, הטס, ונשקוע על מצחו, ומאוד אהב אותו, ואת החיבור שלו, וככה דנו בדברי תורה.
מי זה השח?
השח זה רבי שבתי כהן. יש לשח את החיבור שלו שנקרא שח, שבעצם הוא נכנס בו בתז בהרבה תחומים, ועליו מחבר התז דף אחרון, ככה, חיבור שנקרא דף אחרון, שזה השגות על השח. על השגות האלה יש לנו את נקודות הכסף של השח, וגם זה חיבור שמופיע על השולחן ערוך נקודות הכסף, שבו הוא משיג על הדף האחרון של הטז. ואחר כך נכדו של הטז, רבי יואל, כותב את הספר מגיני זהב, שזה שוב פעם תשובות על נקודות הכסף. בסדר? זה נשמע קצת איזה דבר, זה אולי קצת קטנוני, אבל צריך לדעת שבגלל העניין הזה, שמעתם על ועידת ארבע ארצות, ועידה שבה היה מערי פולין המרכזיות, תלמידי חכמים ישבו ונתנו כל מיני הכרעות ותקנות לקהילות. ביניהם זה היה גם שהטז הוא הפוסק המכריע בחלק של היורה דעה על השולחן הערוך. זה בגלל שהנכד שלו כתב בעצם הוא הלכה כבת ראי. הוא הצליח להשיב על ההשגות של השח. זאת אומרת, היה לזה גם נפקא מינה הלכתית עד היום שהולכים בעצם אחרי הטז. ככה התקבל בוועידת ארבע ארצות, שחלק ממנה גם היה הטז. זאת אומרת, הטז גם נטל חלק בוועידת ארבע ארצות. באותה תקופה יש לנו את שבתאי צבי, מכירים אותו? ובעצם הוא, התז רוצה לבדוק את נאמנותו ושולח את בניו לשבתאי צבי, לבחון את משנתו, מי הוא, מה הוא, אבל הוא בעצמו לא משנה דעתו, נשאר עומד על דעתו שלא להתייחס לדבריו. וכמו שהזכרנו, הוא משתתף בוועידת ארבע ארצות, והוא מסיים, נקרא לזה, את... אני חושב שזה היה התפקיד האחרון שלו, להיות רבה של לבלוב. שמעתם על לבוב? לבוב. זה... יש שם איזה אחד האדמורים. היה שם. כן, אדמור מלבוב. שם יש גם איזו אגדה על איך הוא התקבל להיות רב של הקהילה. התחלה, כמו שאמרנו, עבר הרבה נידודים. וכשהוא הגיע לשם, אז הוא הלך להיות מנקר של העופות במשחטה. ומה זה מנקר? יש כל מיני חלקים שאסור לאכול אותם, חלבים, כל מיני גידים שנמצאים בעופות וצריך להוציא אותם. שזה צריך להיות מומחה, להכיר את זה. אז זה נקרא ניקור, לנקר, לנקד, להוציא בעצם את אותם דברים שאסור לאכול אותם. וזה היה העבודה שלו. ויום אחד הגיע איזה תרנגולת רפה, ואתה אז הכשיר אותה. הלכו לרב העיר, אמרו לו שפלויני מכשיר את זה. הוא הביא אותו אליו, ושאל אותו לטענותיו, ואתה אז השיב לו מדוע התרנגול הזה כשר. איך קראו לאותו אותו רב העיר? של לבוב, רבי מאיר ז'ק, האיניש את התז, קשר אותו בחצר של בית הכנסת, בשמש, הקופחת, כעונש על זה שהוא לא מקשיב להוראת הרב של המקום. ואז הוא רואה התז, תוך כדי שהוא נמצא שם בחצר בית הכנסת, הוא רואה איזה בחור חוזר עם תרנגולת מהרב, שואל אותו, מה זה התרנגולת הזאת? הוא אומר, הייתי עכשיו אצל רב העיר, והוא הטריף לי את התרנגולת. אומר לו, אתה, אז תביא לי לראות בבקשה את התרנגולת. מסתכל על התרנגולת, ואומר לו, התרנגולת הזאת כשרה. לך לרב העיר ותגיד לו שהתרנגולת כשרה מהסיבה הזאת והזאת. אותו בחור חוזר לרב העיר, ואומר לו את מה שאמר התז, והרב העיר מגיע שוב פעם לתז, ואומר לו, מה, למה זה קשר, למה זה זה, מתחיל לדון איתו, ורואה בעצם שהתז מאוד מאוד בקי בתורה, בכל חלקי התורה, והוא ככה דן איתו בדברי תורה, ומחליט לשחרר אותו ומצטער בפניו על זה שבעצם הוא בכלל קלה אותו. ואז הוא מכנס את כל ראשי העיר, ואומר להם, תקשיבו, בן אדם הזה תלמיד חכם, אני ממנה, הוא מתאים, הוא צריך להיות במקומי כרב העיר, אני ממנה אותו עכשיו להיות אב בית הדין. ואחרי זמן קצר נפטר רבי מאיר זק, ובעצם התז מתמנה במקומו. יש קצת קושי בהגדה הזאת, מסיבה אחת, שבעצם התז היה מוכר. הוא היה מוכר בכל אזור פולין, בכל אירופה, הוא היה מוכר כדמות מאוד חשובה. אבל שוב פעם, גם את זה אפשר להסתור. יכול להיות שבכפר מסוים פחות הכירו אותו, שהוא הסתיר את עצמו, כמו עוד תלמידי חכמים גדולים, שלך אגב גם האי בן עזרא, זה גם יום הפטירה שלו, זה באלף באדר. הוא גם מאוד הסתיר את עצמו, חי בעוני, הסתובב ונדד ממקום למקום. עד שככה לפי האגדה, גילה אותו ריאל.
מי ריאל?
ריאל, כן. זה 800 שנה, לפני 850 שנה. גילה את האבן עזרא. האבן עזרא כתב חיבור ולא אמר מי זה. כן. זה כמו ש... יש לך פה איזה חיבור ככה תורני שאתה מאוד מתרשם ולא, ומחר הרב הזה יעבור לידך, אתה לא תדע שזהו. אתה מבין? אז כמו שהזכרנו, החיבורים שלו זה התז. התז חיבור מאוד גדול, הוא עשה אותו בתקופה יחסית מאוחרת, גיל 40 ומשהו. כאשר הוא היה כראש ישיבה, היה לו זמן של יישוב הדעת. ובעצם התז מתקבל על קהילות ישראל כפירוש מאוד מאוד מרכזי באור החיים ביורה דעה, ואפילו מוציאים עליו חיבורים נוספים, זהב מזוקק, כותבים עליו כל מיני הערות ותיקונים וכדומה. יש לו גם חיבור על רש"י על התורה. אולי יונתן יכול להגיד לנו, נראה לי שהוא נמצא בפרויקט השו"ת כבר, בגרסאות החדשות. תסתכל, נראה לי שפגשתי אותו. חיבור של התז על התורה, הפירוש רש"י. הוא יצא לאחרונה על ידי מוסד הרב קוק, לדעתי גם הוכנס כבר לפרויקט השו"ת. ויש לו כמובן שו"ת. שו"ת, אבל הוא לא מופיע בתור שו"ת התז, אלא מופיע בתור שו"ת גאוני בתראי. חיים, שמעת על השו"ת הזה? לא. אז הוא יצא בטורקה, תתקד, ובמהדורת צילום יצא במהדורת ירושלים, אתה שם. ודאי שיש שם הרבה חידושים, אני לא יודע אם הוא נמצא בפרויקט השו"ת.
איך קוראים לזה
שו"ת? שו"ת גאוני בתראי. טוב, יש פה הרבה ככה, מאוד הערכה מאוד גדולה שלו, הגאון הגדול, מאור הגולה, באור תורתו, עד לאור דורים, הוראתו שלמה, זכה זכה וערוכה. רבי יהושע פלק, בעל הפני יהושע, שהוא היה, עד כמה זכור לי, סבא שלו, סבא שלו, אבל היה לו קשר לשח. לא זוכר מה הקשר. או שהוא היה רבו, או שהוא היה תלמידו. כותב עליו, הפני יהושע, הלכה כמותו ברוב המקומות ולרוע אנו הולכים, שהוא גדול שבאחרונים ואין למעלה ממנו. טוב, הבח כמובן כותב עליו, עוקר הרים ותוחנת זה בזה בפלפוליו. ובעצם הוא נפטר בלבוב בגיל מבוגר, כמו שאמרנו, בגיל 81. והבית הכנסת שלו משתמר עד תקופת השואה, עד שנחרב על ידי הנאצים. והממשלה הסובייטית חיללה את קברו, ועל גביו הוקם שוק, עד כמה זכור לי. היום כאילו אין זכר למקום הזה, לצערנו. נאמר כמה מילים על השח, למרות שהחיבור לא לפניי, לא הדפסתי אותו. פשוט התקילו אותי מתי שהודעתי לכם בזה, למטה, אז אמרו לי שבסוף יהיה שיעור. השח, כמו שהזכרנו, היה בר פלוגתא, הוא חי פחות או יותר באותה תקופה, כמו שהזכרנו, הם נפגשו, רבי שבתי כהן, גם היה מאוד מאוד חריף וגאון עצום. הוא חיבר את החיבור שלו, השח, בגיל מאוד צעיר, בגיל 24. ספר מאוד, קל לזה, מאוד עמוק, מאוד מתייחסים אליו גם בחושב משפט. ובעצם, בתור שני ברי פלוגתא, למרות שהיה ביניהם את המחלוקת, אבל היא ודאי הייתה לשם שמיים, כמו שהזכרנו, הוא חיבר גם קונטרסים על גבי התז, כדי להביא את הראיות שלו, אבל מצד שני הייתה לו הערכה מאוד גדולה. ברשותכם, אולי נביא את המחשב רגע.
אז היום גם בשולחן ארוך הם כל הזמן חלקים?
לא כל הזמן, אבל הרבה פעמים, כן. שח ותז. אני אומר, רק שניהם פוסקים מאוד מרכזיים, במיוחד באורי דעה. ללמוד שחתז זה פשט. לומד שולחן ערוך ומה? שחתז. כשלמדתי למבחני הרבנות, אז זה פשוט שאתה חייב לדעת שח ותז. זה פתוח. חשוב לדעת שהוא התחתן עם נכדתו של הרמ"א. זאת אומרת, היה לו קשר לרמ"א. אביו מחבר רשות גבורות אנשים. והיה איזה משהו מאוד חשוב. כמו שהזכרנו, פרעות אח ותת, כל הגזרות שהיו באותה תקופה, מסופר שהוא איבד, הוא ברח עם התינוקת שלו ביער, והוא איבד את ביתו. שם היא נפלה כנראה, לא שמו לב, ובעצם היא גדלה, מוצא אותה איזה שר מקומי באזור רוסיה, ומגדלים אותה בנסיכה נוצרית וכו', ובסוף היא מחליטה להצטרף לעם היהודי, וזוכה לחזור, למצוא את אביה, ואחרי זה השח מזהה שזאת בעצם ביתו. מעניין. הנה, זה דבר חשוב. לדעת איך בעצם, בהקדמה לנקודות הכסף, כמו שאמרנו, זה חיבור על הדף האחרון של התז. הוא כותב ככה, אל יעלה הלב הקורא בספרי זה, שבפני שהיה לי חס וחלילה מחלוקת עם הבעל תורי זהב, או שיש בליבי איזה טינה עליו, חיברתי השגות על ספרו. כי הלא נודע לי לכל, כי נתקיים בנו את והב בסופה. והתורה מחזרת אחר אכסניה שלה, שנעשיתי אכסניה לבעל תורי זהב. והיה אצלי שלושה עמים, וחיבתיו כבוד גדול, אשר לא יאומן כי יסופר, וגם הוא נתכבד בי הרבה, עד שנשקני על ראשי ושמח בי ממש כשמחת בית השואבה. ואל אלוהים יודע, ועד שלא חיברתי ספרי נקודות הכסף על אז, רק לשם שמיים. גם הוא חיבר מספר ספרים, יש לנו, הספרים האמת לא מוכרים, יש... תוקפו של כהן זה על דיני תפיסה, יש לו חיבור על הגדה של פסח, יש לו מגילת עיפה, שזה הרבה בכי על חורבן הקהילות של אירופה בגלל אותם פרעות. עד היום חלק מהקינות שהוא חיבר מופיעות בספרי אשכנז בתשעה באב, שקוראים אותם לתשעה באב.
שמי של השח או של...
כן, כן. כמה שזכור לי, יש לו גם חיבור על המצוות, סדר מצוות שבועי. כל שבוע האדם קורא את כל המצוות. למה? כי גם אף על פי שאנחנו לא יכולים לקיים אותם, עדיין צריך לזכור אותם. טוב. נעצור פה, למרות שיש כאן איזה סיפור מעניין.
על פעם שדנו אותו.
כולם פחדו לדון אותו, אז הלכו לאיזה עיר ככה, לאיזה כפר מרוחק, לשבת שם לדין שלא מכירים את השח, ואז פסקו לחובתו של השח. אז אחרי שהוא הוכרע הדין, שאל השח מאיפה הרב הוציא את הדין. אז הוא אמר, יש איזה שח במקום כזה וכזה, שכתוב כך וכך, ולכן אתה חייב. טוב, שם כך.